ללב ומרוממות את כל קהל שובעיו, ולכן אני מאוד מאוד שמח על הדבר הזה ומאוד מודה. הרב לב, בבקשה. שיב שליטה והרמים נאמר באלנישים ועמך ישראל עשישו תשוע גדולה ופורקן כהיום הזה. כוונה שכל פעם שאומרים אלנישים זה כהיום הזה, שהפורקן הישוע של חנוכה קיים עד היום הזה. זכור מה קיים? חנוכה היה חנוכה שהמקדוש תיהרו אוסו, אין לנו מקדוש. הרמב"ם מוסיף שהיה מלכות לישראל עוד כ-200 שנה אחרי נס חנוכה, גם זה בטל, אין לנו מלכות. אז מה קיים? מה הפורקן והישוע כיום הזה? יש גמרא מפורסמת שהכל מדברים עליו. הגמרא אומרת שנרחן וכשניחו למעלה מ-20 עם הפסולה. מיד אחרי זה הגמרא אומרת והבור ריק אין בו מים, מים אין בו אבל נחושים ויקרובים יש בו. אז אף על פי שאותו מאן דאמר אמר את שני הממרות, אבל לא מצטטים כל הממרות שבן אדם אומר, כן, בכל המקומות בש"ס. אז מה הקשר בין שני הממרות האלו? חשבתי להסביר את זה ככה. יש עניין של פרסומי ניסה. כאן היה נס גדול שיוסף הושלך לבור עם נחושים ועקרובים, והוא לא נהרג. איזה נס זה למעלה מן הטבע? הגמרא אומרת ביבומס שאם רואים בן אדם שנשלח לתוך בור של נחושים ועקרובים ולא ידוע מה קרה לו, יכולים להעיד שהוא מת ואשתו יכולה להתנשא עוד הפעם. מדוע? כי אף על פי שיש לפעמים שנחושים ועקרובים לא נושכים את האדם, אבל אם נופלים עליהם, הם נושכים אותך. אז זה ברור בדרך הטבע שאי אפשר להתקיים אחרי שנפל לתוך בור של נחושים ועקרובים. אז מדוע התורה לא פרסמה את הנס הזה? רק נתן רמז, הבור ריק, אין בו מים, אני צריך לדייק, מים אין בו, אבל נחושים ועקרובים יש בו. מדוע התורה לא כתבה באוסיוס קידיש לבונה נס גדול היה כאן, יוסף ניצל מנחושים ועקרובים? אלא כל עניין של פרסומי ניסה הוא לא להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות דברים נפלאים, כי כל מה שנאמר הקדוש ברוך הוא יכול לעשות יותר. מה נאמר? הקדוש ברוך הוא יכול להציל בן אדם מנחושים ועקרובים. הקדוש ברוך הוא יכול לייצר נחושים ועקרובים, כן, הוא יכול לייצר בני אדם. אז זה הכוח שלו שהוא יכול להציל בן אדם מנחושים ועקרובים? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ששמן ידלק 8 ימים, אף על פי שיש רק כמות של יום אחד. זה הגדלות של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לעשות שמים ידלק, שחומץ ידלק. מה? כל מה שנאמר זה מגרע מהכוחות של הקדוש ברוך הוא. אז מה העניין של פרסום הניסה? שלפעמים הקדוש ברוך הוא צריך לעשות דברים נפלאים כדי לקבל את תשומת הלב שלנו, שרוצה ללמד אותנו משהו. אז כל עניין של פרסום הניסה הוא כדי ללמוד מן הנס. אז נס שאף אחד לא למד שום דבר ממנו. זה שהשליחו את יוסף לבור של נחושים ועקרובים, או שלא ידעו שהיו נחושים ועקרובים, או שידעו ולא שמו לב לזה, ומכל מקום מכרו אותו, אז זה נס שאף אחד לא למד שום דבר מהנס, אז אין בזה פרסומי ניסה. ממילא נר חנקה, שהניחו למעלה מ-20 אמה, גם כן, אין בו פרסומי ניסה. מדוע? כי יכולים לראות נר חנקה למעלה מ-20 אמה. אבל זה לא בטווח הראייה של בן אדם. כל דבר שהוא בטווח הראייה יכולים להתבונן, לחשוב עליו, רואים אותו תדיר. אז יכולים ללמוד מה בדיוק אומר לי הנס. אבל אם רק לפעמים אני מסתכל למעלה ורואה שהיה כאן דבר נפלא, ששמן נדלך 8 ימים, זה לא פרסומי ניסה. כי מזה לא לומדים שום דבר. לכן הרמב״ם, כשהוא מגדיר את העניין של פרסומי ניסה, הוא אומר חייבים להראות ולגלות את הנס. לא רק להראות שהיה נס, אלא לגלות הכוונה, מה היה הכוונה, מה לומדים מזה. שיש לנו כמה רגעים של נעילת זוס חנוכה, נעילת חג החנוכה, נתבונן קצת מה היה הלימוד של נס חנוכה. יש הבדל גדול בין האלניסים של חנוכה והאלניסים של פורים. במבנה שלהם הם שווים, אבל יש מילה אחת שהם שונים. האלניסים של חנוכה מתחיל בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונו יבנו. אנחנו מציגים את הצדיקים של אותו תקופה, איזה תקופה מדובר, מי היו הצדיקים, בדיוק כמו בפורים, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה. עכשיו אנחנו יודעים מי היו הצדיקים של אותו תקופה, מי היו הרשעים. כשעומד מלכוס יובן הראשו על עמך ישראל, כשעומד עליהם הומן הראשו. עכשיו אנחנו יודעים מי היו הצדיקים, מי היו הרשעים, מה רצו הרשעים לעשות שגורם לצרה. ביקש להשמיד, להרוג ולעבי, כך נאמר אצל פורים. מה היה צריך להיות אצל חנוכה? ביקשו להשכיחם תורשך. הוא ביקש להשמיד, הם ביקשו להשכיחם תורשך. לא כתוב את המילה ביקשו, רק כתוב להשכיחם תורשך. מדוע? מדוע חסר המילה ביקשו אצל חנוכה? אז חשבתי שהצרה של המן התחיל כשהוא ביקש להשמיד, להרוג ולאבד. יום לפני שהוא ביקש להשמיד, להרוג ולאבד, לא היה צרה. אבל אצל היוונים, הצרה לא התחילה כשהם ביקשו שום דבר, כשהם גזרו שום גזירה, אלא עצם זה, כשעומד מלכוס יובן הראשון, כשהם היו כוח בעולם, זה בעצם היה להשכיחם תורשך. לא מה שהם ביקשו לעשות, קודם שהם גזרו גזירה אחת והפנו את תשומת ליבם נגד עם ישראל, כבר היה צרה. כי עצם ההשפעה של יוון היה צרה לעם ישראל. והראיה שהיו הרבה מתייוונים קודם שגזרו שום גזירה. אז מה היה הצרה, הסכנה של השפעת יוון? בקיצור, יוון דגלו בעניין החיצוניות. הם לא האמינו שיש שום דבר פנימי, שום דבר רוחני, אפילו האלוהים שלהם היו אנשים ונשים, סופרמן וסופרוומן. לא עניינים רוחניים, אלא עניין גשמיים. גם הרוחניות שלהם היה גשמית. הם דגלו על חוכמה חיצונית, יופי חיצוני, גבורה חיצוני, הכל חיצוני. ואני חושב שזה מרומז במילה יוון. יוון זה 3 אותיות שאין להם פנים. יוד, ווב, נון הם קווים, בלי פנים. רק אותיות חיצוניות. לא רק זה, אלא האותיות האלו הם אותיות מקבילות אחד לשני, הקווים האלו מקבילים. קווים מקבילים אף פעם לא נוגעים אחד בשני. אחדות זה שייך רק ברוחניות, ששם יש עניין של אחדות. עולם הגשמי, כל אחד נפרד לעצמו, אז אין אי אפשר אחדות מצד הגשמיות. אז ממילא יוון זה שלושה קווים בלי פנימיות, מקבילות שאין אחדות ביניהם. לא רק זה, אלא כל זמן שמעריכים את העולם בצורה רוחני, מאחירים אותו באיכות. כשמעריכים את העולם הגשמי, מעריכים אותו בכמות. ויש שלושה כמויות, כן, גנרי. גדול, אמצעי וקטן. זה יוון. יוד קטן, וו ממוצע ונון גדול. זה עולם הגשמי, שלושה קווים מקבילים שבאים בשלושה גודלים. כן? זה עולם הגשמי, זה יוון. וההשפעה של יוון היה שגם אנחנו נראה את העולם בצורה גשמי ולא נעריך ולא נחשיב את כל העניין הרוחני. מה היה החולשה? מדוע היינו עלולים להיפגע על ידי השפעת יוון? כי הנביא קובל שעם ישראל שומרים את התורה קו לקו, צו לצו, קו לקו, זער שום, זער שום. מה הבעיה? כך אנחנו שומרים את התורה. לא יושבים בסוכה, תוקעים בשופר, אוכלים מצה, כן, ומניפים לולב בבת אחת. יום אחד יש צו כזה, יום אחר צו אחר. אז מה הבעיה שזה צו לצו? והכוונה הוא שבאמת אין הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. תרי"ג מצוות זה לא דברים נפרדים. אלא יש רצון אחד שיש לקדוש ברוך הוא רצונו אחד, אומר הרמב״ם. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, הרצון שלו אחד. מה הרצון האחיד שיש לקדוש ברוך הוא? כן, שנהיה יראי שמיים, כך כתוב בתורה. מו השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לירוס השם אלוקיך. או כמו שחז"ל אומרים, הן יירוס השם, הן בלושן יווני, זה יוני. אחד, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה זה להיות יראי שמיים? שכל שנייה שאדם חי, בין שהוא מדבר, חושב, עושה, שכל מה שהוא מדבר, חושב ועושה, הוא עושה את זה בצורה שהולמת לבן אדם שנברא בצלם אלוקים, ושהוא חלק ממלכת כהנים וגוי קדוש. זהו, זה כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה. שכל רגע ושנייה, כל מה שאנחנו עושים, מדברים ועושים, יהיה בצורה שהולם, שראוי לצלם אלוקים, לחבר באומה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה כל כך בלתי אפשרי להתייחס אליו. יותר מדי גדול. אז הקדוש ברוך הוא חילק את זה למה שאנחנו קוראים מצוות. אבל מצוות הן כמו, יש מנורה גדולה או בהירה שבלתי אפשרי להסתכל עליו. הוא יותר מדי גדול, יותר מדי בהיר. אז מה עושים? לוקחים את המנורה, שמים אותו בתוך כדור גדול. ובכדור פותחים 613 חלונות קטנות מכל צידי הכדור. מכל חלון יכולים לראות שטח קטן של אותו מנורה. איך אני יודע איך המנורה נראה? אם אני מסתכל דרך ה-613 חלונות אחד אחרי השני, אז אני יודע איך נראה המנורה. המנורה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, בלתי אפשרי להתייחס לזה ישר. אז הקדוש ברוך הוא עשה 613 חלונות, שמכל מצווה, מכל חלון אני רואה חלק מהרצון האחיד הזה, ואני יודע איך ליישם את זה לתוך החיים שלי, הערכים שלי, המטרות שלי, דרך החיים, האופי שלי. לכן אנחנו מוצאים שיש שני עניינים בעבודת השם. יש שמיע לכל השם ויש שמיע בכל השם. שמיע לכל השם זה עשיית המצווה בדקדוק גדול, כי אם אני לא עושה את המצווה בדקדוק כהלכתה, אני אף פעם לא אפתח את החלום לראות דרך המצווה מהו רצון השם. אבל אחרי שאני מקיים את המצווה כתיקונה בכל ההידורים, בכל הדקדוקים, יש שלב שני לשמוע בקול השם. מה אומר לי המצווה הזאת שאני יכול ליישם אותו לא רק לאותו מצווה, אלא להרחיב את זה, ליישם אותו בתוך החיים שלי, בתוך האופי שלי, דרך החיים, על ערכי החיים וכהנה. ויכול להיות שבן אדם ישמע לכל השם, אבל לא ישמע בכל השם. אתן לכם משל. שמעתי את זה מהמנהל שלמדתי בדי סקול במיאמי. מנהל היה רב אלכסנדר גרוס, זכר צדיק לברוכה. אז הוא סיפר לי שהרבי שלו, רב שגפייבל מנדלוביץ', זה היה ראש ישיבה בתור ודאס בארצות הברית לפני 90 שנה, הוא סיפר לו את הסיפור הזה שקרה לו. הזמינו אותו להיות אורח אצל איזה בלבייק לסודק ליל שבת. אז הבלבטים הגברים הגיעו הביתה אחרי התפילה, והבלבייק פתח את הדלת שלו, הביט פנימה, התחבר כאילו הוא מתעלף. אז שגפייבל אמר, אני הבנתי שמשהו לא בסדר בתוך הבית הזה, ואני הצצתי פנימה לראות מה קורה שם. מיד אני הבנתי מה היה הבעיה. הבית היה בלגן, השולחן לא היה מסודר, והבלת הבית נראה כאילו היא עכשיו ירדה ממאדים. אז הוא אמר, הבנתי, מסתם בעלת הבית הייתה עייפה מהכנות לשבת, והיא אמרה לעצמה, אני אנוח קצת ואני אקום די זמן לסדר את הבית, להאריך את השולחן קודם שיבואו מבית הכנסת. והיא נפלה לתרדמה, כן, לשינה עמוקה, ולא התעוררה עד שפתחו את הדלת. אז הבית היה בלגן והשולחן לא היה נערך, והיא הייתה מרחפת בין עולם הזה לעולם אחר. אז רב שגפייבל אמר, אני חשבתי שבן אדם הזה מבויש להביא אותו לאותי בתוך הבית, אבל אחרי כן הבנתי שזה לא היה הבעיה, כי הוא הבין שאני אבין שזה לא האשמה שלו, הוא היה בבית הכנסת, זה אשמת אשתו. מה העיק לו? שעל השולחן היו שני החלות בלי מפה, גלויים. והבן אדם הזה חשד שרב שגפייבל יחשוב שהוא המארץ גדול ולא יודע שצריכים לחסות את החלות. אז כדי להבהיר שזה גם כן הבעיה, האשמה של אשתו, הוא מתחיל לצעוק עליה. את עצלניה, לא יודעת שצריכים לחסות את החלות? עכשיו רב שגפייבל אמר, אני יודע שהוא יודע לחסות את החלות וזה אשמת אשתו. רב שגפייבל אמר, באותו רגע חשבתי זה הדבר הכי אבסורד שראיתי בחיי. מדוע? כי אחד מהטעמים שאנחנו מחסים את החלות כשעושים קידוש, מפני שהלחם והברוכה על לחם יותר חשוב מהיין והברכה על היין. אז בכל היינו מברכים קודם המוציא ואחרי כן על הגפן. אבל בשבת אי אפשר, צריכים לעשות קידוש קודם. אז כדי שלא יירה הפש בושתו, לא לבייש את הלחם, אז אנחנו מכסים אותו. אז אני לא יודע. אולי אשתי אופה לחמים, כן, לא רגישים. אבל אף פעם לא הגעתי הביתה, אמרתי משהו לא יפה לחלות, והם ברחו מהשולחן, הסתגרו בחדר שלהם, עד שאני פייסתי אותם והבאתי אותם בחזרה לשולחן. זה קרה כמה פעמים עם הבנות שלי, אבל אף פעם לא קרה עם החלות. אני לעצמי אף פעם לא ראיתי חלה מבויש בחיי. ואם מישהו כאן כן ראה חלה מבויש, אני מתאר שיש מישהו מקצועני שיכול לעזור לכם. מה זה חלה מבויש? אלא הכוונה הפשוטה הוא שאם בן אדם מתרגל לא לבייש חלות, אז הוא לא יבייש אף פעם בן אדם. והנה אומר שג פייבל, הנה בן אדם מבייש את אשתו ברבים כדי להגן על הכבוד של חלה. שמיע לכל השם, הוא ידע את המנהג יפה, שמיע בכל השם אפס. אז הבעיה של עם ישראל באותו תקופה, כמו שהבח אומר, שהתרשלו בעבודת השם. יש שמירת מצוות, צו לצו, קו לקו, כמו שאמרנו, קו, דבר חיצוני. התייחסו לתורה בצורה חיצונית, מצוות, אבל לא ראו את הדרך החיים של תורה, את הפנימיות של תורה. בני אדם כאלו מתייחסים לקדוש ברוך הוא כעבדים, כשלא עושים רצונו של מקום. עושים מצוות השם, אבל לא רצון השם, שזה שייך לכל החיים, לא רק לאותו מצווה צרה, לא רק לאותו צו, קו. כשמתייחסים לתורה בצורה חיצונית, צו לצו, ואתם נשארים עבדים לקדוש ברוך הוא, למד בנים שעושים רצון אביהם ואימם. אז כשרואים את החיצוניות של יוון, זה עושה רושם גדול, כי החיצוניות של התורה לא יכולה להתחרות עם החיצוניות של יוון. החיצוניות של יוון הרבה יותר מרשים. אבל מי שמכיר את הפנימיות, הדרך החיים של תורה, הפנימיות של תורה, אז אין להם בכלל עניין, לא מתרשמים בכלל מהחיצוניות של יוון. אז עם ישראל באותו תקופה התרשלו בעבודת השם. לא רצו את הרצון, לא ראו את הרצון של הקדוש ברוך הוא. וממילא היו מתרשמים מהחיצוניות של יוון, והרבה מהם התייוונו. אז מה עושים? החפץ חיים אומר שכשבן אדם לא מעריך מה שיש לו, וממילא הוא מתרשל בו, אז אחד מהדרכים שהקדוש ברוך הוא מעורר את האדם כן להעריך ולהחשיב, זה שהוא נותן לגויים לעיין לקחת את הדבר הזה, או שלוקחים את זה. זה טבע האדם, כשיש לו דבר הוא לא מעריך אותו. כשמאיימים עליו לקחת את זה ממנו, או שזה ניקח, אז הוא מתחיל להעריך את הדבר. אז הקדוש ברוך הוא נתן ליוונים לעשות גזירות נגד הפנימיות של תורה, כדי שהעם ישראל יעריכו מה שמעיינים עליהם לקחת את זה מהם. מה הם הגזירות? הדבר הראשון, להשכיחם תורסך, לא תורה שבכסף. תורה שבכסף זה סיפורים, ציוויים. כל אומה יש לה המנהגים שלה. היוונים לא תרחו שכל אומה שהם כבשו ישנו לגמרי את המנהגים שלהם, את הפולקלור שלהם, הסיפורים. יכולים לקיים את זה, רק שהדרך החיים שלהם יהיה דרך החיים כמו היוונים. אבל עצם איך הם עושים זה לא לא היה דבר שהיוונים התנגדו לו. אז ממילא, אתם יכולים לקיים את הסיפורים, את הציוויים שלכם, אבל דרך החיים יהיה דרך חיים חיצוניים כמונו. ולכן, המשנה, התורה שבעל פה, זה הנשמה של התורה שבכתב, זה הפנימיות של דרך החיים. בלי תורה שבעל פה, תורה שבכתב, זה סיפורי. אז להשגיח עם תורה שכה, לבטל תורה שבעל פה. דבר שני, להעביר מחוקי רצונך. יכולים לקיים חוקים, אבל לא כרצון השם. כציוויים, סתם, ריקים, חיצוניים, אבל לא רצון השם. או רצו שהם יעבירו, כמו שעושים בבנק, העברה, יעבירו הם מחוקי רצונך, וסתם חוקים, מצוות, ציוויים, צו לצו. ולכן הם גוזרו על שבת, מפני ששבת הוא הפנימיות של העולם. שישה ימים זה עולם החיצוני. שבת משריש נשמה לתוך העולם הגשמי. אז רצו לבטל את השבת. ראש חודש מכניס קדושה לתוך הממד של הזמן. אז רצו להפשיט את הזמן שיהיה דבר חיצוני. ומילה זה הנשמה של הגוף. מילה אומר שלגוף הזה החיצוני יש קשר עם הקדוש ברוך הוא, יש נשמה. הרמב״ם על פי מדרשים מוסיף עוד שני גזירות. ופושטו ידם בממונם ובבנותם. הם עשו גזירות נגד ממון ישראל, יש מדרש, לא המדרש המפורסם, כיסבו לכם על קרן השור, אין לי חלק באלוקי ישראל, אבל מדרש אחר, שכל דבר גשמי שהיה לבן ישראל, היו צריכים לחקוק עליו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. כי אצל הצדיק, צדיקים חביבים עליהם, ממונם יוסם מגופן. לא כתוב שהם חשובים ממונם יוסם מגופן, זה אבסורד. כי אם אין גוף, מה שייך ממון. חביבים עליהם, מדוע? כי הצדיק רואה את הגוף שלו ככלי לעבוד את השם. הוא רואה את הממון גם כן ככלי לעבוד את השם. מה יותר חביב? מה שכרוך בו יותר עמל ויגיעה. כמה עמל ויגיעה היה צריך כדי לקבל את הגוף? אפס. זה היה מתנת יום הולדת הראשון. קיבלתם גוף. כמה עמל ויגיעה צריכים להשקיע כדי לשמור על הגוף הרבה, כדי להשתמש בגוף הרבה. אבל ממון, מפני שצדיקים לא פושטים ידיהם בגזל, אז הם צריכים להרוויח כל פרוטה ופרוטה, אז צריכים הרבה עמל ויגיעה כדי לקבל את הממון. גם כדי לשמור עליו וגם כדי להשתמש בו. אז הגוף יש לו רק שני מיני יגיעות, והממון שלושה. אז מה יותר חביב ככלי לעבוד את השם? הממון יותר חביב מהגוף. כי זה כרוך בו הרבה יותר עמל ויגיעה, כי גם לקבל את הממון צריכים עמל ויגיעה. ומה שאדם עמל בו זה יותר חביב עליו. אז הם רצו לנתק את הממון לגמרי משום עניין פנימי. רק חיצוניות, רק הכסף עצמו חשוב. לא מה שמשתמשים בו. ולכן גזרו שיחקקו על כל דבר גשמי, אין לנו חלק באלוקי ישראל. וגזרו על הנשים, כל אישה, גמרא בכסובות, שכל אישה שהולכת להינשא, תיבואה להגמון תחילה, וגם כן ביקלו כל עניין של טהרת המשפחה, ביקלו את כל העניין של מקווה. אצל היוונים אנחנו מוצאים שני מילים, לא רצו להרוס, לא רצו להחריב, היו יכולים להחריב בית המקדש, להרוס את עם ישראל, רצו שני דברים, לטמא ולחלל. תומה, אומר הכוזרי, כל מקום שהיה קדושה והקדושה עזבה, כמו בן אדם שנפטר והנשמה הולכה, החלל שנמצא, כן, מההדר של הקדושה זה תומה, או שזה מלא מתומה. אז לטמא הכוונה להוציא את הפנימיות הקדושה ולהשאיר רק את הגוף. לחלל זה אותו דבר. חלל זה דבר שאין לו פנימיות. חלל השמיים. חלל זה בן אדם מת שאין לו נשמה. גוף לבד. חליל זה דבר שאין לו תוך. כן, אני חושב שהמילה חלל והמילה באנגלית hollow זה אותו דבר. זה מדוע שהלו יש לו שני אלים. זה חלל. אז זה מה שהם רצו לעשות, לטמא ולחלל. וממילא, אחרי שאימו והצליחו לקחת את הדברים הפנימיים של יהדות, אז עם ישראל התחילו להעריך אותם ולחזור עליהם. וממילא הקדוש ברוך הוא ראה שהצרה עשה מה שהיא הייתה צריכה לעשות, ואז העיר הקדוש ברוך הוא את הרוח של החשמונאים, הכהנים הגדולים. חשמונאי זה אותיות כל הגזירות שהיוונים רצו לגזור עלינו, החשמונאים היו בהם הכוח להתנגד. חס זה חודש, שין זה שבס, מן זה משנה, ממו מילה, נון זה מידה ואלף זה איש אסיש. כל הגזירות שהיוונים רצו לגזור, לקחת ממנו את הפנימיות של היהדות, אז החשמונאים היה להם הכוח להתנגד. וזה מדוע שהנס נעשה על ידי הכהנים, המנהיגים הפנימיים של עם ישראל, המנהיגים הרוחניים, לא המנהיגים החיצוניים, המלאכים, כן, החיילים, אלא דווקא היה על ידי כהניך הקדושים, להראות שזה באמת היה מסר הנס. מה כתוב על הניסים? גיבורים ביד חלושים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשועים ביד צדיקים, זיידים ביד עוז כיסור עשיך. אז שואלים, אני מבין שזה נס אם המעטים והחלשים מתגברים על הגיבורים והרבים. זה נס. אבל איזה נס הוא שהצדיקים מנצחים את הרשועים? יש איזה חוק בטבע שצדיקים לעולם מפסידים? ואם הם מנצחים, זה נס. איזה נס יש כאן? חשבתי שזה לא הכוונה. הכוונה הוא ככה, שאנחנו לא ניצחנו מפני שהיינו חלשים ומעטים. אנחנו ניצחנו למרות שהיינו חלשים ומעטים. אז מדוע ניצחנו? מפני שליוונים היה הפן הגשמי, החיצוני, אבל אצלנו היה הפן הפנימי, הרוחני. אז כשהיה ניגוד בין החיצוניות, הגשמיות, והפנימיות והרוחניות, איזה היה יותר חזק? הפנימיות והרוחניות. זה המסר של הנס של חנוכה, שהעיקר בעולם זה לא החיצוניות, לא הגשמיות, העיקר הוא הפנימיות והרוחניות. וזה באמת נס השמן. לא משנה כמות, כמה יש, אפילו פח קטן יכול להישאר עם זה טהור. הטהרה, הפנימיות, זה מה שקובע, לא הכמות החיצונית. וזה המסר של המנורה, כמו שנאמר בזכריה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוך יאמר השם. בדיוק, זה המסר של המנורה, זה המסר של חנוכה, וזה מה שאנחנו אומרים. כששרים מו אסור לפני הנרות, מו אסור זו כל המלכויות, רוב רובם לא קיימים עוד, לא מצרים ולא בובל ולא פורש ולא מודאי ולא אשר, אינם, הם בספרי היסטוריה, הם לא קיימים, הם לא עומדים לפני נרות ושרים עלינו, אנחנו שרים עליהם, ולהם היה כל הדברים החיצוניים הגשמיים, מספרים וכוח וצבא, הכל. ואצלנו לא היו שום דבר. מה היה לנו? הנרות האלו. מי קיים ומי לא קיים, אנחנו עדיין קיימים. מפני שהנרות האלו זה העיקר, לא הכוח החיצוני והגשמי שהיה להם. ולכן הנס של חנוכה פועל, כמו שכתוב על הניסים, ואחר כן בואו בונך לדביר ביסך. לפני הנס של חנוכה חס ושלום עם ישראל היו בגדר עבדים שלא עושים רצונו של מקום, סתם עשו ציוויים וממילא היו מתרשמים מאוד מהחיצוניות של יוון, כי כך התייחסו ליהדות בדבר חיצוני. אבל אחרי הניסים, אחרי המסר של הנס, שהעיקר הפנימיות, לא החיצוניות, אז בואו בונך עוד את דבר ביסך. הם היו עוד הפעם בונים. חשבתי להסביר מדרש לפי זה. מדרש אומר על הפסוק בשיר השירים, הדודויים נוסנו ריח, ועל פסוחנו כל מגודים, חדושים גם ישונים, דודי צופנתי לו, זה הפסוק בשיר השירים. אומר המדרש, הדודויים נוסנו ריח זה רובן שהיצו לשיוסף, ועל פסוחנו כל מגודים זה נר חנוכה. אז קודם כל אני מבין שדודויים מרמז על רובן, שהביא את הדודויים לאמו. איזה רמז יש שזה רובן שהציל את יוסף? וגם מה כל עניין של דודויים ויוסף לעניין של חנוכה? חשבתי ככה. חז"ל אומרים שכנען או חם עשה מה שעשה לנוח כדי שלא יהיו לו עוד בנים. כי יש תועלת לכל בן שלא יהיו עוד בנים שהם צריכים לחלוק את הירושה, והבכור הוא מפסיד פי שניים לכל בן שנולד. אז ראובן אומרים שהוא מצא דודאים, והדודאים היא סגולה להיריון. אז אף אחד לא ביקש ממנו להביא את הסגולה לאמו לאה שעמדה מלדת, והיא רצתה עוד ילדים. האמא לא ציפתה אותה או תביא לי דודאים, הוא מצא אותה. על פי שכל הוא לא היה צריך להביא אותם לאמו, כי לטובתו היה יותר טוב שללאה לא יהיו עוד בנים, שהוא לא צריך לחלוק את הירושה, והוא עדיין היה בכור. אבל הוא כן הביא אותם. מדוע? כי הוא התייחס לאמו כבן לאמא שלא עושה רצון האם, לא סתם ציוויי האם. זה אותו ראובן שהציל את יוסף. הם חשדו שיוסף רוצה לקחת את כל התפקידים שלהם. הוא סכנה להם. אז ראובן היה הכהן, הבכור, באותו רגע, עדיין לא הציל אותם. אז היה לו הרבה להפסיד אם יוסף באמת רוצה לקחת את כל הדברים האלה. והוא לא הציע שיהרגו אותו, האחים האחרים הציעו. אז הוא יכול לשתוק, והם יעשו את העבודה השחורה בשבילו. מדוע הוא הציל את יוסף? רצה להציל אותו. מפני שאותו ראובן שהתייחס לאמא כבן ועשה רצונה, אותו ראובן שהביא את הדודאים, מאותו סיבה התייחס לאביו כבן, לא סתם לעשות ציוויים, אלא לעשות רצון האב, והוא הבין שזה לא יהיה לטובת אביו. אז זה ראובן שהציל את יוסף. וזה עניין של חנוכה. חנוכה זה שהפך את עם ישראל מלהיות סתם עבדים ששומרים ציוויים, לבנים השם ששומרים רצון השם. זה בדיוק מה שעשה ראובן, זה בדיוק העניין של נר חנוכה. ולכן בחנוכה לא רק שהוחזר להם כל הגזירות, כל העניינים שהיוונים רצו לבטל, אלא התחזקו העניינים האלו. כי כל חנוכה כולל כל הדברים כן, שהיוונים גזרו עליהם. כל חנוכה יש לו שמונה ימים כנגד בריס מילה. בכל חנוכה יש לו לכל הפחות שבת אחד, וזה לא סתם שבת, זה שבת חנוכה. כל חנוכה יש לו ראש חודש טבת, זה לא סתם ראש חודש, זה ראש חודש היחידי שאומרים הלל גמור, כי זה חנוכה. בכל חנוכה יש לו עניין של כסף, חנוכה גלת, כן, הכסף שגזרו על הממון, על הכסף, זה גם כן חלק מחנוכה. בכל חנוכה יש לנשים עניין מיוחד שהן לא עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקות, שגם כן הגזירה לנשים, כן, נתן חשיבות יתרה לנשים. אז כל הגזירות שרצו לעשות, השבת, מיל, ראש חודש, וגם תורה שבעל פה, שחנוכה לא נהפך להיות תורה שבכתב כשכתבו את המשנה, השאירו את זה תורה שבעל פה. כל ענייני חנוכה רק נמצאים בגמרא, לא במשנה. אז כל העניינים שהם רצו לעקור, הנס לא רק שהחזיר את זה, אלא שזה, שהנס הגביר את זה, החזיק את זה. וזה מה שקיים עד היום. המלכות עזל, המקדש עזל, אבל הכוח שחנוכה נתן ללכת נגד השפעת יוון, שזה לא הלך מן העולם. שהשפעת יוון, העולם החיצוני, העניינים החיצוניים, זה התרבות של העולם החילוני. אז כל חנוכה אנחנו מתאינים את המצברים שלנו כדי להיות לנו כוח להתגבר, לראות את הפנימיות של התורה, הפנימיות של היהדות, ולא להיות מתרשמים מהחיצוניות של תרבות יוון, של תרבות העולם החילוני. והעיקר הוא לא במקדש. לכאורה, אנחנו מדליקים נרות כנגד מה שהיה במנורה, במקדש. אז היום אין לנו מקדש. אז איפה היו צריכים לתקן את המצווה של הדלקת נרות חנוכה? בבית הכנסת. מקדש מעט. אבל אין מצווה להדליק בבית הכנסת. יש רק מנהג. יש אפילו שאלה אם מברכים, אנחנו כן מברכים, אבל יש שאלה בראשונים אם מברכים על או באחרונים, אם מברכים על מנהג. זה לא, אף אחד לא יוצא בהדלקה בבית הכנסת, בבית המדרש. איפה ההדלקה? בבית, נר איש וביסו. מדוע? היו צריכים לתקן את זה במקדש מעט כנגד מה שהמנורה כן הייתה במקדש. חשבתי שהמנורה היא השמל שהשכינה שורה בישראל. איפה השכינה שורה? לא במקדש. ועשו לי מקדש ושוכנתי בסוכם, בסוך הלב של כל אחד ואחד. השכינה לא שורה במקדש, היא שורה בעם ישראל בכל אחד ואחד, אבל איפה בדיוק? בבית היהודי. איך אני יודע? כי המקום של השכינה במקדש, שזה הכלי להשראת השכינה באומה, היה בין שני הכרובים. הכרובים אחד היה זכר ואחד נקבה, כמו האבא והאימא, ופניהם היו כמו תינוקות, זה כל המשפחה. אז הכרובים סימלו את המשפחה, את הבית היהודי. זה איפה שהשכינה שורה. ולכן תקנו את הכוח של אור נרות חנוכה, שזה מראה על כוח הפנימיות, שזה מושרש בתוך הבית היהודי. לא בבית הכנסת, לא במקדש. חשבתי להסביר מדרש פליאה. המדרש מובא בפניח רוזה, בפרשס נוח. למשפחותיהם יוצאו מן הטבע. מכאן שיוצאו מבית הכנסת משפחות משפחות. כאן, אף על פי שלא מתפללים ביחד, אבל כשעוזבים את בית הכנסת, עוזבים משפחות משפחות. מה הרמז? למשפחותיהם יוצאו מן הטבע. הכוונה הפשוטה, שטבע זה טבע שנוח, אבל טבע זה גם כן בלושן המשנה ארון הקודש. מוצאים את הטבע, כן, לרחובה של עיר. אז כמשפחותיהם יוצאו מן הטבע, כשיוצאים מארון הקודש, יוצאים משפחות משפחות. כן? באנגלית זה עדיין קיים הקשר הזה. קוראים לטבע שנוח ארק, נואז ארק, וקוראים לארון הקודש the holy ark, אז זה אותו מילה. כן? אז יוצאים מהארק הזה כמו שיוצאו מהארק השני משפחות משפחות. נו. מה הכוונה היותר עמוקה? אנחנו חיים בעולם שיש מבול סביבותינו, מבול של חיצוניות שמאיים להטביע אותנו ולהרוג אותנו, כן, בעניין של חיצוניות, בלי להכיר שהפנימיות זה העיקר בעולם. אז צריכים, כן, להינצל מהמבול הזה בדרך אחד, דרך טבע. אי אפשר, כן, לברוח מהמבול, כי זה בכל פינה, בכל מקום. מה יכולים לעשות? להיכנס לטבע, שהמים לא ייכנסו. מה התיבות? התיבות זה בתי מדרשות, בתי כנסיות, קהילות, זה התיבות שלא נותנים את מי המבול החיצוניים להיכנס. אבל אי אפשר לחיות כל החיים בתוך בית מדרש, או אפילו בתוך בית כנסת. צריכים לעזוב לפעמים. אז איך עוזבים ועדיין נשמרים? זה מה שאומר המדרש. למשפחותיהם יוצאו מן הטבע. אם הבית היהודי, המשפחה, יש לה אותן ערכים כמו בית הכנסת, כמו בית המדרש, אז הבית היהודי נעשה ספינה קטנה שיכולים לעזוב את הספינה הגדולה, כן, מפעם לפעם, ועדיין יכולים להיות שמורים. זה איפה שהכוח הזה להתנגד להשפעת תרבות יוון קיים אפילו בזמן הזה, לא במקדש המעט, אלא נר איש וביסו בתוך הבית של כל אחד ואחד. רוצה לסיים. כשאני הגעתי לארץ לפני 34 שנה מאמריקה, אז היו לי הרבה דברים כאן שהיו culture shock, כן, עניינים שהתרבות כאן בארץ ישראל היה שונה לגמרי מהתרבות באמריקה שהייתי רגיל בה. אחד מהדברים היה חנוכה. הגענו לחנוכה, הגענו באלול, אז החנוכה הראשון בארץ, אז היה לנו מסיבת חנוכה ביישוב. עשו כל מיני מאכלים, חוץ מדבר אחד, לא היו לטקס. בחוץ לארץ, המאכל של חנוכה זה לטקה, לביבות. אז הייתי בשוק. איך מסיבת חנוכה בלי לטקס? ומה כן הגישו? סופגניות. מה שייך סופגניות לחנוכה? אז הייתי בהלם. נו, חשבתי, בסדר, אולי זה יוצא מן הכלל. יום ראשון של חנוכה, עוד מסיבה, שום לטקה לא. יום שני, יום שלישי, רק סופגניות. נו. ביום רביעי של חנוכה עברתי על המחנה אדם, שלא רחוק מכאן, כן? המחנה הצבאי, וראיתי שלט גדול עם מילה אחת על השלט, עם חץ שמראה לכיוון המחנה. מה היה כתוב שם? לטקס. אמרתי, נו, לכל הפחות בצבא קימו את המנהג לאכול לטקס, ולא זו בלבד, אלא מפרסמים את זה. אז מי שהיה איתי אמר, אל תתלהב כל כך, זה כתוב לטקס. אז ממילא גם בצבא לא אוכלו לטקס. אבל אחרי 34 שנה, אני חשבתי שהמנהג הישראלי הוא יותר מכוון לחנוכה מהמנהג חוץ לארץ. מדוע אוכלים לטקס? כשעושים אותם, מתגנים אותם בשמן. ברור לי שאם ישימו פתילה בלטקה, זה יישאר 8 שנים, לא 8 ימים. אז מנהלה, זה זכר לנס השמן. יכולים לומר אותו דבר על הסוכריות. עושים אותם, מתגנים אותם בשמן. אבל יש עוד מסר מהסוכריות. זה לא העיקר מה בחוץ, אלא מה בפנים. זה בדיוק המסר של חנוכה. וזה המסר של סוכריות. השנה ראיתי בפרסומים מחוץ לארץ, ששם גם כן תפסו את המנהג להגיש דונאטס, כן, בחנוכה. אבל ראיתי שזה שונה מכאן. שם הדונאטס הם בעיקרון דונאט בלי פנים, כן, ריק באמצע, וכל מיני דברים חיצוניים על הדונאט. זה חוץ לארץ. כאן העיקר מה שבפנים. שם אפילו אצל האלו שאוכלים דונאטס לכבוד חנוכה, לכל הפחות זה דבר חיצוני. אז אם ירצה השם שברגעים האחרונים של חנוכה נקבל את המסר שהעיקר מה שיש בבית המדרש הזה, התורה, המצוות, הרוחניות, זה הכוח שלנו. זה מדוע שאנחנו עדיין קיימים בכל הממלכות האלו לא קיימים. אז אם ירצה השם נראה שגם המלכות האחרונה, אדום, וגם כן מחברים לאדום את ישמעאל, ששני המלכויות האלו יבוטלו במהרה, ועוז אגמור בשיר מזמור חנוכה המזבח במהרה ויומים.
This.